אז אנחנו מתחילים את הפרק האחרון של זכריה, את פרק י' ד', שזה מתחיל בימי יום בעל השם. ואמרנו כבר פעם שעברה שכל כל שלושת הפרקים האחרונים, זה המרכז בתנך של המושג ביום ההוא. אז שזה עד פה, עד לנקודה הזו, תמיד ביום ההוא, בעולם הזה, זאת אומרת, ביום ההוא, ולא לעתיד לבוא, ומהנקודה הזו כל ביום ההוא זה לעתיד לבוא. זאת אומרת, הפרק שלנו מדבר על הסוף, גם אם גוג ומגוג נחלק לשלוש מערכות, אז המערכה הזו זו המערכה האחרונה, שהיא באופן פשוט עוד לא הייתה, ואם נרצה להגיד שהיא כבר הייתה, זה ברחמים התבטל, זה לא, זה, כי מה שכתוב פה לא קרה עדיין. אז הנה יום בא לאדוני וחולק שללך בקרבך. באופן פשוט חולק שללך בקרבך, הכוונה שאת השלל של ירושלים יחלקו בתוכה, זאת אומרת שהעמים יכבשו את ירושלים, וככה ברור בפסוק הבא גם, אז צריך להבין את הנושא הזה. זאת אומרת, בשאר המקורות של גוג ומגוג לא כל כך ברור שעם ישראל יפגע בגוג ומגוג בכלל. זאת אומרת, יש מערכה ראשונה כלשהי שדניאל מציין אותה וכולי, שכן ייפגעו בה. אבל לא... גוג ומגוג עצמה, כשמדברים על גוג ומגוג עם המים שיוצאים מירושלים וכולי, לא מדובר שעם ישראל נפגע שם, בדרך כלל. ופה כן, פה זה המקום היחיד שרואים שבפירוש, בצורה גלויה, שעם ישראל הולך להיפגע. יש קצת במיכה שאפשר להבין ככה, שיהיה פגיעה בעם ישראל, יש בירמיהו קצת, שיהיה צרה ליעקב, זאת אומרת שקרוב לזמן של גוג ומגוג, אז יש פחד בין שלום, ועת צרה ליעקב ממנה יבשע. אז יש נקודה של צרה בגוג ומגוג, אנחנו עד עכשיו פירשנו את כל נקודת הצרה של גוג ומגוג, על המערכה הראשונה או השנייה של גוג ומגוג, שאנחנו יכולים לזהות עם השואה. אבל פה רואים שגם במלחמה האחרונה יהיה, וכאן צריך להבין למה. אז באופן פשוט דיברנו על זה שהמקורות שמדברים על המטרה של גוג ומגוג, למה בכלל הקדוש ברוך הוא עושה, מארגן את כל זה, שהוא מביא את ירושלים, את הגויים על ירושלים למלחמה, אז ראינו שיש נקודה של נקמה בגויים, על מה שמסו לנו כל הגלות, שזה מקביל לגיים את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי של גלות מצרים, אז יש איזה דין בסוף, ויש נקודה שהקדוש ברוך הוא מולך ככה על העולם, שכאן בפרק זה מאוד מודגש, זה הנקודה שהקדוש ברוך הוא מולך על העולם, והמלכות שלו מתגלה בפועל, ולעיני כל הגויים ולעיני עם ישראל, וכולם מבינים את כל ההיסטוריה שהייתה, שזה חלק מהעניין. אז בנקודה הזו, אני חושב שלשם זה אפשר להסביר גם את הנקודה למה זה צריך לקרות. אנחנו נראה תכף שעם ישראל נפגע במלחמה הזו, אבל הוא לא נפגע לגמרי. זאת אומרת, הוא נפגע עד רמה מסוימת וזה נעצר. זאת אומרת, בדרך כלל מה שאנחנו רגילים בעולם הזה זה שעם ישראל נלחם, והקדוש ברוך הוא נלחם דרכנו. זאת אומרת, גם כשהקדוש ברוך הוא מפיל אבני אל גביש במורד בית חורון, אנחנו אלה שנלחמים. יהושע נלחם ורודף אחרי אחרי ארבעת המלאכים, והקדוש ברוך הוא עוזר, הוא מפיל אבנים במורד בית חורון. ויש מקומות שהקדוש ברוך הוא עושה להם מהומה, ואז אנחנו כובשים. אבל תמיד בסוף זה אנחנו אלה שמנצחים אותם. זה לא הקדוש ברוך הוא נלחם בהם ישירות בינו לבינו, חוץ מאשר יציאת מצרים. שאז הקדוש ברוך הוא אומר, השם ילחם לכם, אתם תחר ראשון. זאת אומרת, אתם פה לא עושים כלום, אני נלחם ואתם לא. וכאן זה הולך להיות דומה. זאת אומרת, בלעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה ויהיה השם למלך על כל הארץ, אז יש שלב דומה, שבו הקדוש ברוך הוא נלחם ולא אנחנו. אני חושב שכדי שיהיה ברור שזה לא אנחנו נלחמים, לכן הגויים מנצחים בשלב הראשון. זאת אומרת, הגויים כובשים אותנו, גוג ומגוג מוכרע, העיר כבר בידיים שלהם, וחולק שללך בקרבך, הם לא צריכים אפילו לקחת את השלל ולברוח. הם מחלקים את השלל לתוך העיר כעיר שלהם, זאת אומרת, הם כבשו את ירושלים. עם ישראל לא היה לו כוח לעצור אותם. כל הגויים ביחד באים, ולעם ישראל אין כוח צבאי מולם, והקדוש ברוך הוא גם לא נותן להם את הכוח הצבאי הזה. הם נכבשים. ואחרי שהם נכבשים, הקדוש ברוך הוא יוצא ונלחם בגויים. זאת אומרת שזה ברור שזה לא אנחנו. זה הקדוש ברוך הוא גם מולנו. גם אנחנו בתוך הסיפור הזה, ואם אתם זוכרים בפרקים הקודמים שגם יהודה נלחמת בירושלים, זאת אומרת גם בתוך עם ישראל יש את הצדדים שלא מקבלים את, את הרעיון של ירושלים, וכן מקבלים, ויש את הצד של מלחמה בתוך עם ישראל, אז, אז גם זה צריך לראות שזה לא אנחנו. זאת אומרת, אנחנו פה מופעלים על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא מנצח את הגויים. ולכן יום בא להשם. בניגוד לכל העולם הזה שאנחנו רגילים שאנחנו אלה שעובדים, והקדוש ברוך הוא מסתתר, זה סוג של שבת של הקדוש ברוך הוא ואנחנו אלה שעובדים, ביום השמיני הנה יום בא להשם, הוא יום של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה בגלוי והוא פועל כמו, כמו במעשה בראשית, והפסוקים פה בפרק קצת מזכירים את מעשה בראשית, ולכן חולק שללך בקרבך. עכשיו הערה נוספת שצריך לשים לב, הפרק מפה ואילך כל הזמן מחולק לשניים. הכל מחולק לשניים, עד שלב מסוים, כן? מתחיל בחולק שללך בקרבך, בפסוק הבא, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר, ו... ואחר כך נבקר הזיתים מחציו, מזרחה וימה, גאה גדולה מאוד, ומש חצי הער צפונה וחציו נגבה, ואחר כך, אחר כך היה יום אחד, הוא יוודע להשם, זאת אומרת, מזכירים את המילה אחד, אבל הוא לא יום ולא לילה, יש כאן שני חצאים, והיה לעת ערב יהיה אור, וביום אור יצאו מים מירושלים, חצי ים אל הים הקדמוני וחצי ים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה, הכל חצאים, עד והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ברגע שלנו להשם אחד ושמו אחד, מפסיקים החצאים. ושאר הפרק מתנהל בלי לחצות דברים. אז זה ברור, במבנה של הפרק זה ברור מה קורה פה. זאת אומרת, גוג ומגוג זה השלב של החצאים, שיש חצאים, ולא סתם שיש חצאים, הגויים חוצים אותנו כל הזמן. והאחדות הגיעה רק שהקדוש ברוך הוא אחד, שהשם אחד ושמו אחד. אני מזכיר מה שכבר דיברנו קצת, שאפשר להסביר את הנקודה של גוג ומגוג בתור הרצון האנושי מול הרצון האלוקי, שזה המלחמה שהולכת לאורך כל ההיסטוריה, מאז חטא אדם הראשון, שהרצון האנושי הופרד מהרצון האלוקי בחטא עץ הדעת, דרך דור הפלגה, שהוא העיקר שם, שמרדו בקדוש ברוך הוא נמרוד, כן, הם מרדו בקדוש ברוך הוא, בנו מגדל ורצו לעלות לשמיים, זאת אומרת, זה לא שהיה להם טעו, זה לא שהם לא הבינו מזה הקדוש ברוך הוא, הם מרדו בו בכוח, ויש כאן אותנו ויש אותו, ואנחנו לא מתחברים, ובשלב ההוא שמיים וארץ נפרדים לגמרי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם, אנחנו פה, ואין חיבור ביניהם, ומשם ההיסטוריה עובדת על לחבר חזרה שמיים וארץ, וזה התפקיד שלנו בעולם. כשאנחנו מגיעים אל הקצה, אל משיח בן יוסף, ומשיח בן דוד, אז אנחנו מחברים שמיים וארץ, כמה שאפשר כאן בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לרמה, משיח בן יוסף מגיע לרמה כזו, משיח בן דוד אחריו, שהרצון האנושי יכול לחיות עם הרצון האלוקי לגמרי, זאת אומרת, זה יכול להתחבר לגמרי, ואז חלק מהעמים מקבלים את זה, ומחזיקים 10 אנשים מכל השונות הגויים בכנף איש יהודי, וחלק מהגויים יוצאים למלחמה, שזה גוג ומגוג. זאת אומרת, חלק מהגויים אומרים, אנחנו לא מקבלים את זה כמו בדור הפלגה, זאת אומרת, לא כי אנחנו לא מבינים שזה נכון, זה נכון, אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו לא מוכנים לקבל את רצון השם, יוצאים למלחמה. ולכן הכל כאן מחולק, זאת אומרת, החלוקה, השניות של העולם הופכת להיות בגלוי, זה חלק מהמלחמה, לכן חולק שללך לקרבך, הם חוצים את הכל, הכל חצוי, יש חומר ויש רוח, יש עולם הזה, עולם הבא, יש ארץ ושמיים, והכל מופרד. והמטרה של כל הסיפור הזה זה להגיע להשם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, לסגור את שני החצאים האלה ביחד, בצורה שאין יותר היפרדות בכלל, גם לא אצל הגויים שלא היו מוכנים לקבל את הקדוש ברוך הוא עליהם. שזה הניצחון של מלחמת גוג ומגוג, שהקדוש ברוך הוא מנצח את הגויים. אז הנה יום בא לאדוני, ונלכדה העיר, נשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. זאת אומרת, יש שליטה מוחלטת של הגויים בעם ישראל, וכבר לוקחים את השלל, העם הולך לגלות, אבל רק חצי. זאת אומרת, כל הזמן הכל בנוי בחצאים, והשליטה היא מוחלטת. זאת אומרת, הגויים שולטים בנו לגמרי, אבל לא מרסקים אותם. זאת אומרת, אין כאן השמדה של עם ישראל, ואין כאן כיבוש של העיר בלי עם ישראל, אין כאן גלות של עם ישראל מוחלטת. הם מגיעים לנקודה שבה אנחנו עדיין מחזיקים מעמד, כלשהו, עדיין יש את הקשר, אבל אנחנו כבושים לגמרי. וזה הנקודה שהקדוש ברוך הוא נלחם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו להיפרד לגמרי, אבל זהו, זה לא אנחנו. כן, וככה המדרש מציין של העתיד לבוא, למה ירבו עיר עם בפסוק? חצי העיר ויתר העם, כי העיר היא הנקודה. המלחמה היא על ירושלים. הם מוציאים את חצי העיר בגולה. יתר העם לא יקרת מן העיר. זאת אומרת, הם כבשו את העיר לגמרי. העיר כבושה לגמרי בידם, אבל העם עדיין יש לו קישור. מבחינתם זה העיר, מבחינתנו זה העם. אז ירושלים זה אנחנו. אבל גם אנחנו צריכים ללמוד שבאמת זה העיר. יכול שזה הנקודה. אז המדרש מציין שהמלכות עתידה לרדת ממלך המשיח לשעה. זאת אומרת שיש זמן שלא יהיה לו מלכות, שנאמר ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה ונלכדה העיר. ככה זה הולך להיות. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם כי יום ילחמו ביום קרב. מי זה יום קרב? אז רש"י ישר מזכיר לנו את ים סוף, כמו שנלחם איתם בים סוף, שיכול שזה קשור ללשון של ולא קרב זה אל זה כל הלילה, זאת אומרת יש כאן איזה יום קרב, שכמו שאנחנו מזכירים, יש כאן שוב חזרה על יציאת מצרים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם את החרישון, שזה לא היה מאז. אז יש כאן שלה שהקדוש ברוך הוא נלחם בגויים ההם, וברור שהוא יוצא והוא נלחם וזה לא אנחנו. והמלחמה הזו היא סוגרת את החשבון של ההיסטוריה. זאת אומרת, בעצם המלחמת גוג ומגוג עושה כאן שני דברים. מצד אחד היא מכריחה את הגויים שלא קיבלו היום את מלכות השם לקבל, ובזה מסיימת את התהליך של השם אחד ושמו אחד. מצד שני, היא מענישה בזה את כל הגויים על מה שהם עשו לעם ישראל. עכשיו, למה דווקא את הגויים האלה שלא קיבלו את הקדוש ברוך הוא? כי הגויים ששעבדו אותנו במהלך הגלות, יש להם שני צדדים שהם עשו את זה. צד אחד הם עשו את זה בגלל שהם לא הבינו מי זה עם ישראל. אם היו מבינים, לא היו משעבדים אותנו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, גם אם היו מבינים, היו משעבדים אותנו והורגים אותנו יפה מאוד. יש גויים כאלה, יש גויים כאלה. אז אחרי שמתגלה, האם אנחנו חוזרים אחורה למצרים? לא, אנחנו לא חוזרים אחורה למצרים, זה כמו אז. זאת אומרת, המלחמה של הקדוש ברוך הוא בגויים תהיה כמו שהוא נלחם אז. זו היה הפעם האחרונה שהוא נלחם בגלוי. אנחנו לא חוזרים למצרים, אנחנו עכשיו ברמה אחרת לגמרי של מלחמה. נלחמים על כל העולם. אז הגויים שהם כן התכוונו בעצם לטוב, נגיד, סוג שהתכוונו לטוב, הם הצטרפו לעם ישראל ברגע שיש משיח. זאת אומרת, הם רואים שהתורה, איזה פעולה עצמית של הקדוש ברוך הוא, כן. כן, פעולה עצמית של הקדוש ברוך הוא לגמרי, לא דרכן. כשהם רואים שהתורה עובדת עם העולם הזה, אז הם מצטרפים אל עם ישראל, מחזיקים 10 אנשים מכל שנות הגויים, בכנף איש יהודי. אתה אומר שזה קטן לעומת שיתוף שלנו? לא. בעולם הזה זה קטן לעומת שיתוף שלנו. בעולם הזה אנחנו רוצים את השיתוף שלנו, אבל כשמגיע העולם הבא של חיבור, עולם הזה, עולם הבא, תמיד יש בסוף קטע שאנחנו לא יכולים לעשות. זה מה שכתוב, שמה לשם לוקח את לבבך, אז תמיד בסוף יש שלב שהקדוש ברוך הוא עושה ולא אנחנו. וגם הנקמה בגויים היא לא נקמה שלנו. הנקמה שלנו זה משהו אישי. הם פגעו בנו, אנחנו נפגע בהם חזרה. הנקמה של הקדוש ברוך הוא זה אומר שיש כאן משהו עקרוני, מהותי שצריך להשתנות. זה לא יכול להיות נקמה שלנו. זאת אומרת, מה שהגויים עשו הוא לא נכון מהותית בעולם, לא רק פגעו בי אישית ואני פוגע חזרה. אנחנו לא מתוקנים לגמרי, העולם מתוקן. אנחנו מתוקנים לגמרי כבר במשיח בן דוד. זאת אומרת, גוג ומגוג, אם נעשה שנייה סדר, אם אני מבין נכון את התהליך, לפי מה שכתוב, אז השלב הראשון משיח בן יוסף, אחרי זה משיח בן דוד, בסוף משיח בן דוד, עם ישראל כבר לגמרי מתוקן. זאת אומרת, משיח בן יוסף לא יקבלו עדיין כולם, אבל משיח בן דוד כבר, עם ישראל מתוקן לגמרי, ועובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, וזה כבר, אנחנו אחרי כל הסיפור. ואז הגויים, הטובים שבגויים, כבר גם מתוקנים, כי הם באים אלינו לשמוע. כשהטובים שבגויים באים אלינו לשמוע, אנחנו כבר מתוקנים. אני לא יודע אם זה נקרא שאנחנו והקדוש ברוך הוא אחד, יכול להיות, אתה יכול לומר שאנחנו והקדוש ברוך הוא כבר אחד, אבל העולם עדיין לא. העולם עדיין מתנגד, והקטע הזה של העולם שמתנגד הוא הקטע שעכשיו גוג ומגוג מטפל בו, ולכן גוג ומגוג האחרון זה כבר אחרי שעם ישראל סיים את כל התפקיד שלו. זה לא אנחנו עושים את זה. אז אז הקדוש ברוך הוא נלחם בהם, כלומר כשמתגלה שמי הם הגויים שלא מקבלים את מלכות השם, למרות שהם הבינו שזה מה שנכון, אז ברור גם מי הם הגויים שצריכים לשלם על, על מה שהם עשו לעם ישראל. זאת אומרת, זה אלה שגם הם לא יכולים להגיד הקדוש ברוך הוא שלח אותנו. גם אם הקדוש ברוך הוא, גם אם הייתם יודעים שעם ישראל הוא עם הנבחר ושהם צריכים להגן עליו והכל, עדיין הייתם פוגעים בו. אז לכן הנקמה על כל ה... דווקא בגויים האלה, זה מחובר ביחד, להפוך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ, והנקמה על כל הגלות, שהיא גם מה שמגלה את כל, כמו שכתוב גם כן בחלק מהמקורות, שזה גם מה שמסביר למפרע את כל ההיסטוריה, לעם ישראל ולעולם, זה פעולה אחת. זה ההפך מכימה כימה, כן, בהחלט, ברור. הסוף הוא לא כימה כימה. חורה. תמיד אפשר להגיד שגם התהליך שפה זה לא ביום אחד, אלא זה הרבה זמן. באופן פשוט אין כימה כימה בסוף. כימה כימה זה בשבילנו, כי אנחנו רוצים לבנות מדרגות, אבל כשזה לא אנחנו, לא צריך. נשמע נוצרי, כל הנצרות בנויה על הפרקים האלה. זה הפרקים שהם תפסו, פה הם ניסו להכניס את עצמם בכל דרך אפשרית, כי סוף העולם זה הנקודה שהכי עניינה אותם. לכן הם עמק יהושפט מבחינתם, וכל ה... קצת, ומגידו שמבחינתם זה הזמן של יום הדין, זאת אומרת, מבחינת, כן, בקעת מגידון, זה פה הם תופסים. אנחנו אוהבים כמעט כמעט, אנחנו לא אוהבים כמעט כמעט, לא יודע, אנחנו אוהבים כמעט כמעט. אנחנו היינו שמחים מאוד שיהיה אחי שינה, אבל אנחנו עובדים כמעט כמעט. אבל ברור שזה לא יהיה כמעט כמעט לנצח. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא בונים בעצמנו, אנחנו מביאים את עצמנו למדרגה מסוימת, שמשם הקדוש ברוך הוא ממשיך. אנחנו לא אמורים לעשות הכל עד הסוף. זאת אומרת, יש תנא דבי אליהו כזה, שהוא מסביר ככה את גוג ומגוג. אני לא אקרא את כולו, הוא קצת ארוך. אבל שהנקודה שם זה שהתחייבו אומות העולם להשתף ולעבד מן העולם ולרד לגיהנום על ששלחו יד על ישראל וירושלים וכנגד בית המקדש. אני חושב שזה הנקודה, על זה ועל שעינו את ישראל וכו', ומול כל אלה, הנה יום בא להשם. ואספתי את כל הגויים ויצא השם ונלחם בגויים להם, ככה אתה נביא לי ארום. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר לפני ירושלים מקדם, ונבקר הזיתים מחציו מזרחה והיה מגי גדולה מאוד, ומש חצי הר צפון על חציון אגבה, אז כבר בכל מיני סרטונים, זה דיברנו על זה מספיק אני חושב, רק נזכיר אופן עקרוני. יש לנו כאן, כמו שנראה תכף בעוד נקודה, יש לנו כאן שני משלים של הגויים. יש לנו את ים המלח ואת ים תיכון. לצורך העניין שני משלים, רק כאן בזכריה ים תיכון הוא מול ים המלח לעניין הגויים, אבל בהרבה מקומות הים הוא משל הגלות. זאת אומרת, לכל הגויים שבגלות. יש הבדל ביניהם. ים המלח זה המקום הכי נמוך. זה המקום שלוקח רק לעצמו. זה סדום. וסדום נחרבה, זאת אומרת, סדום אין קיום. אנחנו לא יכולים לקיים את העניין הזה של מקום שלוקח רק לעצמו. ושאר הים התיכון זה הים הגדול. זה כל העולם החומרי כמו שהוא. את שניהם ירושלים אמורה לתקן, זה לא אותו תיקון, אבל שניהם היא אמורה לתקן. היא אמורה לרדת גם הכי נמוך וגם אל כל המרחב. הר הזיתים חוסם את ירושלים מסדום. ולכן רגליו של הקדוש ברוך הוא עומדות דווקא על הר הזיתים. זאת אומרת, היא לא עומדות על בית המקדש, היא עומדות על הר הזיתים, כי זה מה שצריך לבקוע. זה נקודת ההבדל, והוא צריך להיבקע מחציו מזרחה וימה, גם כן גיא גדולה מאוד. אנחנו ממשיכים את התהליכים של הפירוד בעצם, זאת אומרת, אנחנו עדיין בתהליכים של הפרדה שעכשיו הקדוש ברוך הוא עושה אותם, ממשיכים להפריד, קודש מחול, כל ההפרדות כדי להגיע למצב שאנחנו חוזרים ומאחדים את הכל. אז הר הזיתים שמסתיר את ירושלים מסדום, הוא זה, שלכן על פני ירושלים מקדם, ושם גם כל הצרות שלנו, כן, כל העבודה זרה הייתה בגיא בן הינום ממזרח לירושלים, גיא בן הינום התנכי הוא... יש לזה הופכות, הוא נחל קדרון. והעבודה, הבמות ששלמה נותן לאנשים שלו לבנות זה על הר הזיתים. אז כל הבעיות שלנו נמצאים לשם, בממשק שלנו עם סדום, בשלב הזה זה נפתח, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בגלוי, כדי שכמו שנראה בהמשך הפרק, המים יוכלו לטהר את סדום, וממש חצי ארץ צפונה וחצי נגבה, זאת אומרת, הנקודה עכשיו היא צפון דרום, אנחנו מפרידים ופותחים מזרח מערב את הדרך. שזה מאוד מזכיר לנו גם את מה שקורה בקריאת ים סוף, ביציאת מצרים, הרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן, זאת אומרת, הנושא הזה שההרים מתערערים, מופיע בעוד מקומות, והמשל הפשוט של זה, כן, זה הולך לקרות לכאורה, כמו שזה כתוב, לא כמשל, אבל זה גם, יש לזה משמעות רוחנית, כל העולם החומרי מתערער. כן, שוב, זה סוג של ההפך משיבת ימי בראשית. בשיבת ימי בראשית, אז בהתחלה יש הבדלה בין אור לחושך, יש יום ולילה, כאן יהיה יום להשם, שאחרי זה יהיה, נראה שזה משפיע על המאורות. תהליך תרבותי, זה כנראה תהליך שהוא גם תרבותי, הוא מכיל הרבה יותר מתהליך תרבותי. זאת אומרת, הוא מערער את כל ה... לא, זה לא תהליך תרבותי בלבד, כי דיברנו על זה. כיוון שזה מופיע בהרבה מקומות, אותו עניין זה כנראה לא משל. כנראה בפירוש הולך להיות רעידת אדמה. אז האדמה זזה. אנחנו גם נראה, הוא אומר, תראה הפסוק הבא, ונסתם גי הרי כי יגיע גי הרים אל הצהל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרש, הנה עוזיה מלך יהודה. זאת אומרת, הוא מזכיר את הרש, כתוב בתנ"ך בעוד מקומו שהיה אותו, שזה היה רש ממש, והנה עוזיה. זאת אומרת, זה רש מול הרש ההוא. גם אצל עוזיה, הרש היה ממשי, אבל יש לו ביטוי, יש לו היגיון רוחני. אז גם פה, הרעש הוא רעש ממשי, ובאופן פשוט הר הזיתים הולך להיבקע, לשניים, כמו שכתוב. יש לזה משמעות רוחנית. זאת אומרת, שגם הערים רקדו כאלים בקריאת ים סוף, ביציאת מצרים, זה כנראה היה ממשי. אבל יש לזה משמעות, שכל הדברים הקבועים והיציבים בעולם מתערערים. כל הצד החומרי של האדמה מתערער, וזה קצת הפוך עם מה שקרה ביציאת בבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא מעלה את הערים ומוריד את הבקעות כדי שיהיה ים, ים, להפריד ים ויבשה, פה זה הולך להיות הפוך, כאן הארץ הולכת לחזור להיות מישור. זאת אומרת, יש כאן חזרה ממעשה בראשית לעולם חדש קצת. ונסתם גי הרי כי יגיע גי הרים אל הצל. אז ונסתם הזה, המערי קרא מביא ששתי נוסחאות איך לקרוא אותו. בארץ ישראל ובבבל, אם אני לא טועה, בארץ ישראל קרו כמו שכתוב אצלנו, ונסתם, כלומר, תברחו, הערים, הגאיות בורחים, ובבבל קרו את זה ונסתם, זאת אומרת שזה, שיסתם הגיא, וכיוון שהר הזיתים נבקע וזז לשני הצדדים, הוא סותם את הגאיות שבצד צפון ודרום, ובאופן פשוט שניהם נכונים, זאת אומרת, ההרים נסים, הם בורחים לצדדים, והם מצמדים וסותמים את הגאיות. מה החשיבות של זה? החשיבות של זה שהארץ הופכת להיות מישור. זאת אומרת, ישעיהו נגיד מתעסק עם זה הרבה מאוד. כל גי ינסה וכל הר וגבעה ישפלו, והיה עקוב למישור והרכסים לבקעה. זאת אומרת, הארץ צריכה להתיישר. שמבחינה מהותית זה אומר שאין יותר מי שלמעלה ומי שלמטה. יש השוואה של המדרגה של כולם. כולם עובדים את הקדוש ברוך הוא, כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולם. אין גבוה ונמוך, יש רק דבר אחד גבוה, שזה בית המקדש, הר הבית שאמור להתרומם, להיות בראש הערים. אז כאן זה ההתחלה של התהליך הזה, הסיום שלו יהיה בהמשך. קודם כל, התערערות של כל הדברים החומריים, ונסים ונסתמים. ונסתם, כאשר נסתם מפני הרעש, מימי עוזיה מלך יהודה. ובא, אדוני, לא היה כל קדושים עם. אז מה קרה אצל עוזיה? אצל עוזיה, המקור הכי ברור שהיה רעש, הנה עוזיה זה פה. זאת אומרת, אצל עוזיה עצמו לא כתוב לנו שהיה רעש. כאן כתוב שהיה רעש, הנה עוזיה, ואצל עמוס כתוב שהוא התנבא שנתיים לפני הרעש. שהוא התנבא בימי עוזיה, שנתיים לפני הרעש. גם שם כתוב בפירוש שהיה רעש, ואצל ישעיהו שהתחיל להתנבא גם הוא בימי עוזיה, כתוב שבשנת מות המלך עוזיה, ראיתי את השם וכו' בפרק ו' בישעיה, ושם, חלק מהביטויים שם בפרק זה של רעידת אדמה. אז שאומרים שזה גם, זה היה בזמן הרעש הזה. אז מה זה הרעש הזה בימי עוזיה? מה קשור רעש לימי עוזיה? באופן פשוט, עוזיה זה סוף שושלת יהוא, אם אתם זוכרים, זה הסוף של האפשרות של ממלכת ישראל לתקן את עצמה. אחרי ששושלת יהוא נסגרת, אז כבר אין ניסיון לתקן את ממלכת ישראל, יש כמה מלכים שמתחלפים והיא הולכת לגלות. זאת אומרת, הרעש הזה הוא משהו כמו 50 שנה לפני גלות עשרת השבטים. והנקודה היא שהארץ, ארץ ישראל התנערה מהם. זאת אומרת, השלב ההוא, השלב שבו אפסה התקווה, מעוזיה, ועשרת השבטים יוצאים לגלות. עכשיו, עשרת השבטים זה הצד של עם ישראל שלקח את החומריות, את הצד של הרצון האנושי, כמו הגויים. ולכן הוא יוצא לגלות וגם נטמע בגויים. זאת אומרת, לפחות חלק משמעותי מעשרת השבטים נטמעו בגויים. והם לא איתנו יותר. אז הם, כשהמצב מתהפך, יש רעש אדמה חוזר. זאת אומרת, אם ננסה להסביר את זה ככה, גלות עשרת השבטים משנה לא רק את עשרת השבטים. לקחנו את עשרת השבטים מפה והוצאנו אותם לחוץ לארץ. היא משנה את כל העולם. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה? שאשור הופכת להיות ממלכה שמנסה לאחד את כל העולם תחתיה, ובהמשך בבל עושה, סוגרת את הסיפור, ונהיה מלכות אחת על כל העולם למשך 2500 שנה. זאת אומרת, זה שינה את המהות של העולם, וזה קורה בגלל שעם ישראל יוצא לגלות. שעם ישראל יוצא לגלות, כולם יוצאים לגלות. אז סנחריב ובא ומבלבל את האומות, כמו שאומרת הגמרא, ומגלים את כולם, כולם יוצאים לגלות. כי עם ישראל יוצא לגלות, כמו שקרה במצרים, שכשעם ישראל יוצא לגלות מצרים, אז יוסף מעביר שם את כולם בין הערים, את כל המצרים, שאף אחד לא יהיה במקום שלו. זאת אומרת, כשעם ישראל יוצא לגלות, אז כל העולם יוצא לגלות, זה הכרחי. כולם נהיים עבדים. אז זה קרה בימי עוזיה מלך יהודה. זאת אומרת, בימי עוזיה מלך יהודה, זה התחלנו ללכת למקום ההוא, ולכן הארץ כולה מזדעזעה. זה, כל העולם מזדעזעה, ואז קמים הנביאים ומתחילים לנבא על הגלות, בימי עוזיה. ארבעה נביאים שהתחילו להתנבא, אז התנבאו אז בימי עוזיה, שלושה לפחות מהם. אז עכשיו, כשהמצב הזה מסתדר, כלומר, כשהצד האנושי והצד האלוקי מתחברים, מתקרבים להתחבר, נהיה רעש הפוך. חוזר הרעש ונהיה רעש הפוך, כי עכשיו עם ישראל הולך לחזור. וזה מה שמאוד מעניין, זה לגבי המשך הפסוק שכתוב, ובא השם אלוקי כל קדושים ממך, שזה פסוק סתום. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא בא וכל קדושים עמו? אז במדרשים יש כמה פירושים, מה זה אומר כל קדושים עמך? כן, שיר השירים, רבא אומר שזה הנבואות. כל הנביאים באים איתך, כלומר, בשלב, כל מה שהנביאים התנבאו פתאום מתקיים. אז כל הנביאים באים איתך, ויש מדרש שאנחנו מאוד מכירים אותו בפועל, שהמתים, שחיים בתחיית המתים באים איתו, שתחילת המתים מתחילה בהר הזיתים, ולכן הקפידו מאוד להיקבר דווקא בהר הזיתים. אז זה תנא דבליהו רבא. אבל יש מדרש שמדבר על עשרת השבטים. אני אסתכל שנייה איפה אני רואה אותו. כרגע לא רואה אותו. זאת אומרת, יש מדרש שאומר שעשרת השבטים חוזרים לעתיד לבוא במער הזיתים. והם חוזרים במחילות וכו'. זאת אומרת, גם אלה שלא איתנו כבר, ושהם כבר... אני רואה את זה. זה פסיק תרבתי. מהו למור לאסורים צאו? ששלוש גלויות נעשו עשרת השבטים. אחת גלתה לסמבטיון, ואחת גלתה לפנים מסמבטיון, ואחת גלתה לדופנו של ריבלטה ונבלעה שם. כמו שכתוב בהושע, נבלע ישראל. כן, זאת אומרת, יש חלק שהם כבר לא איתן. ואז כתוב, למור לאסורים צאו לאלו שנתונים מסמבטיון. ולאשר בחושך יגאלו, לאלו שנתונים לפני מסמבטיון, שכאילו בחושך אנחנו בכלל לא יודעים על קיומם. ואלו שנבלעו בריבלטה, הקדוש ברוך הוא עושה להם מכילים מכילים מלמטה, עושה להם מכילות, והם מחלדים בהם, עד שהם באים תחת הר הזיתים שבירושלים. והקדוש ברוך הוא עומד עליו והוא נבקע להם והם עולים מתוכו. כמו שזכריה אומר, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו, מזרח הוימה וגומר. כן, וכו'. אז אז מה שכתוב שבא השם אלוקי כל קדושים עמך ושאר הזיתים נבקע, זה אומר שגם עשרת השבטים שנעבדו מאיתנו כבר לגמרי, גם הם באים חזרה. זאת אומרת, ולכן הוא מזכיר את הרעידת אדמה של עוזיה דווקא. זאת אומרת, שאנחנו עכשיו מתקנים את הנקודה, היא הארץ חוזרת להתאים לקדוש ברוך הוא. ולכן גם אלה שהכי רחוקים בעם ישראל, אלה שממש יצאו מאיתנו כבר, יש להם חזרה מקום, וזה מסביר, כמו שאמרנו את זה כבר פעם אחת, שזה מסביר את הסתירה שיש לכאורה בשאלה, האם בגוג ומגוג כל עם ישראל נמצאים בארץ או לא. שביחזקאל כתוב בפירוש שכל עם ישראל נמצאים בארץ בגוג ומגוג. והם כבר פה. ובישעיה כתוב שאחרי גוג ומגוג יביאו אלינו את כל אחיכם, מנחה להשם. איך יביאו את אחינו מנחה להשם, הגויים, אם כל עם ישראל כבר פה? אז פירוש פשוט אומר שכל עם ישראל שידוע לנו עליהם כבר פה בגוג ומגוג. אבל יש המון מעם ישראל שנטמעו בגויים ואנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. ואחרי שהקדוש ברוך הוא יהיה למלך על כל הארץ, הגויים יחפשו מי פה עוד שייך איכשהו מפעם לעם ישראל ויביאו אותו. אז שזה, שגם עשרת השבטים יגיעו אלינו, גם אלה שנטמעו כבר לגמרי. טוב, פסוק ו', והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. שירמיה החזיר את עשרת השבטים, לכן היה יובל, כן, אז זה, אני חושב שזה המחלוקת שם, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה, הדיון שם, הבסיס שלו זה מתחיל בשאלה האם עשרת השבטים חוזרים או לא חוזרים, רבי עקיבא ו... אני לא זוכר מי, רבי עקיבא אומר שעשרת השבטים לא חוזרים לעתיד לבוא. ומי שחולק עליו אומר שעשרת השבטים כן חוזרים. ועל זה שואלים, אז אם עשרת השבטים לא חוזרים, אז איזה עשרת השבטים יהיה לנו לעתיד לבוא? אז אומרים, אלה שירמיהו החזיר. זאת אומרת, שהוא החזיר חלק מעשרת השבטים, והם שנשאר להם. וזה לפי רבי עקיבא. אז ביום ההוא, כלומר, עכשיו, כשאנחנו אומרים פה, והיה ביום ההוא, אנחנו מתכוונים לעתיד לבוא ולא היום. עכשיו מדברים על לעתיד לבוא. היה ביום ההוא, לא יהיה אור יקרות וכיפאון. זאת אומרת, בעולם הזה שני דברים מגלים את הקדוש ברוך הוא. יש אור ויש כיפאון. כיפאון זה מים מוצקים. זאת אומרת, יש יסוד אלוקי בתוך העולם, שזה המים. הדם הוא הנפש, המים זה שיורדים מהשמיים, מגלים לנו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המים זה היסוד האלוקי בעולם, והוא נמצא בתוך כל מה ש... בלוע בתוך כל מה שמוצק, ולכן הוא מוסתר. הקדוש ברוך הוא שבתוך העולם החומרי הוא מוסתר. יש כיפאון. ויש את הקדוש ברוך הוא שבא כביכול מחוץ לעולם החומרי, אור, כמו התורה, שהיא נמשלה לאור, שהוא מאיר לך את העולם ואומר לך, הנה, תראה את הקדוש ברוך הוא. אז האור בעולם הזה הוא יקר, הוא נדיר. והמים קפואים, הם סגורים, הם בלויים בתוך המוצח, ולא רואים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם מלמעלה למטה, גם מלמטה למעלה, לא נגלה כל כך בעולם הזה. האור, רק עם ישראל, רק התלמידי חכמים מכירים אותו, ואת המים לא רואים. אז זה לא יהיה עוד. למה לא יהיה? אז שני הפסוקים הבאים מפרטים, אחד את האור יקרות ואחד את הכיפאון. והיה יום אחד, מתחילים עם האור. היה יום אחד, זה הפעם הראשונה שיש את המילה אחד פה. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו הכל מחולק, עכשיו מתחיל להיות אחדות. הוא יוודע לאדוני, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. זאת אומרת, יש לנו כאן שלב של, באופן פשוט, אנחנו מדברים על יום של שבעת ימי בראשית, כמו שמפורש למשל בישעיה, והיה על גוג ומגוג. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. אז יש לנו כאן, כן, הגמרא גם אומרת משהו דומה, אני לא אקרא עכשיו. אז בימי בראשית היה אור שהוא לא האור של השמש, זה אור אחר, ש... החז"ל אומרים, אור של שבעת ימי בראשית, בנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, לעתיד לבוא, כלומר לפה. זאת אומרת, יש האור שעשה יום ולילה בשבעת ימי בראשית, זה לא השמש, כי השמש נבראה רק ביום הרביעי. אז זה אור אחר. זה אור שאנחנו מקבלים מעט ממנו בעולם הזה, בדרך התורה. אז לעתיד לבוא, מגיע יום חדש, היום השמיני של הבריאה, והוא יום להשם. ולכן הוא לא יום ולא לילה שלנו, ועל הערב יהיה אור. אפשר להגיד גם שעכשיו מתחילים לאחד את החצאים. יום, שרואים את הקדוש ברוך הוא, לילה זה, העולם הזה שנשאל ללילה, והיום של עתיד לבוא הוא לא יום ולא לילה, הוא מערבב את שניהם ביחד. זאת אומרת, מחבר את שניהם ביחד, ולעת ערב יהיה אור. זאת אומרת, גם בנקודה של הערב, של ההחשכה, שמצד בני אדם עצמם יהיה אור. זאת אומרת, יהיה לבני אדם גם אור פנימי, שרואים את הקדוש ברוך הוא גם בתוך המציאות עצמה, וזה מה שנאמר שלעתיד לבוא לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לדעת אותי, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. זאת אומרת, האור יהיה גלוי וברור, לא יהיה שאלות איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ומה זה אומר, הכל יהיה ברור, גם לגויים. אז זה היה, לא יהיה אור יקרות. עכשיו הכיפאון, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חצייה מל הים הקדמוני, וחצייה מל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. כן, אז היקרות וכיפאון, כובד וקלות. כן, נכון, כבד זה יקר וכפה זה צף. ואז מה הפירוש? ואתם, זה כובד וקלות, אז איך אנחנו מפרשים את ה...
לא, לא יודע, זה צריך לעבוד על זה.
כן. אז ביום הולצו מים חיים מירושלים. חצייה, שזה ראינו הרבה מקורות על זה. ביחזקאל יש פרק שלם על זה, על המים שיצאו מירושלים. זה באופן פשוט, התורה נמשלה למים, זה הצד שמחיה את העולם מבפנים, הצד האלוקי שמתגלה בעולם עצמו. המים בעולם הזה באים מהשמיים, מהגשם, ובמקרים הגרועים יותר מהנערות, שאפילו לא רואים שהקדוש ברוך הוא נותן את זה. אבל אז המים יצאו מירושלים. זאת אומרת, שינינו את מבנה הקרקע, המים יצאו מירושלים להשקות את הים הקדמוני ואת הים האחרון. זאת אומרת, כל הגמרא, הפסוקים ביחזקאל אומרים בפירוש שהמים האלה ירפאו את ים המלח, יהפכו אותו לים מתוק, ויש שם דגים, וכל זה כתוב בפירוש ביחזקאל, והגמרא אומרת את אותו דבר על המים שיצאו לים התיכון, שהם נועדו לרפא את הגמרא, אני חושב, או המדרש, שזה נועד לרפא את הים, כן, הפסיקתא, פסיקתא רבתי, כי גדול קיים שברך באיכה, אז הוא אומר, מה הים מצפה לרפואה? אף ישראל מצפים כשיבנה בית המקדש, והמים יוצאים מתחת בית המקדש, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חצייה מל הים הקדמוני וחצייה מל הים האחרון, והם נכנסים לאוקיינוס וממתיקים אותו. כמו שכתוב, כי באו שם המים האלה רופאתיו, שזה מה שכתוב ביחזקאל על ים המלח. ואוקיינוס יוצא לים ומרפא אותו. כן, אז זה מירפא לך. אז יש כאן רפואה לכל העולם, לכל הגויים, זה השלב שהקדוש ברוך הוא ניצח את המלחמה עם הגויים, וכל המקומות הכי נמוכים בעולם, שזה ים המלח, וכל המקומות, כל העולם כולו, כולם מקבלים את אור התורה. זאת אומרת, אם אנחנו נשים, יש כאן שלבים. השלב הראשון היה רעידת אדמה, העולם החומרי מתערער, זה עוד לא אומר מה אנחנו מבינים, זה רק אומר שכל תפיסות העולם הישנות מתערערות. השלב הבא, אור, זאת אומרת, התורה, זאת אומרת, יש הבנה איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל זה הבנה שבאה מבחוץ, מלמעלה למטה, זה אור שמגיע, הוא מראה לנו מה קורה. השלב הבא זה מים שיוצאים החוצה, זאת אומרת, זה כבר יסוד פנימי, כבר הצד החומרי מתחבר לקדוש ברוך הוא, והשלב האחרון של הפסוק הבא, סליחה, השלב האחרון מחכה עוד לאחרי הפסוק הבא, יש עוד שלב, אבל לפני שאנחנו מגיעים לשם, הוא אומר בקיץ ובחורף יהיה. בקיץ ובחורף שולח אותנו לפסוקים נוספים בתנ"ך, קודם כל לנוח, ששם נאמר עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וחום וקור, וקיץ וחורף לא ישבוטו. זאת אומרת שהקיץ והחורף לא שובטים עד פה. עד פה, ככה אומר המדרש, שזה לא לנצח, אלא עד פה. פה קיץ וחורף כבר לא מתנהגים אותו דבר. כי העולם החומרי כולו משתנה. העולם שנוצר אצל בני נוח השתנה. ועוד פסוק אחד כזה יש גם, אבל אני לא זוכר עכשיו, כן, בתהילים. אתה בקעת מעיין בנחל, אתה הובשת נערות איתן, לך יום אף לך לילה, אתה הכינות המאור בשמש, אתה הצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. ואז זכור זאת אויב חרף השם, ועם נבן יצאו שמך. כן, וזה מתחיל ב... אתה ריצצת ראשי לוויתן, שכל זה לכאורה מדבר על גוג ומגוג. אז גם פרק ע"ד בתהילים לכאורה נוגע באותה נקודה בדיוק, של מאור ושמש ושל קיץ וחורף, אתה יצרתם. שזה מאוד חשוב, כי שם למדנו שיצר לב האדם רע מנעורה, וכאן יש לנו תיקון ליצר לב האדם. ולכן אחרי התיקון הזה, קיץ וחורף יכולים לשבות. ומול המבול שהיה אז, אז כאן יש מים חיים שיוצאים מירושלים ומתארים את כל הימים. אנחנו מתקנים ולא שוברים. אה וכאן, פסוק ת' שזה הפסוק המרכזי, כמעט כל המדרשים שיש על הפרק הזה מרוכזים עליו, והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, שזה להבין מה זה השם אחד ושמו אחד, אז בטח בקבלה יש הרבה דברים, ואנחנו נסביר בפשטות, שיש מדרש שאומר לא, דרשות הר"ן. דרשות הר"ן אומר שהיום כל עם קורא בשם השם, בזמננו, כן, גם הנוצרים, גם המוסלמים, כולם אומרים שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא. אבל מי זה הקדוש ברוך הוא הזה? זה לא אותו הקדוש ברוך הוא בדיוק. כל אחד נותן לו תכונות אחרות. אז השם לא אחד, ושמו אחד. כן? ויש צד שני, שהשם הוא אומנם אחד בעולם הזה, אבל כל אחד קורא למישהו אחר, זה בזמן האלילים. אז השם אחד, אבל לא שמו אחד. לעתיד לבוא, השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, כולם יודעים מה זה מה שהקדוש ברוך הוא אחד, וכולם קוראים בשמו. שזה שני צדדים שלא יכולים בעולם הזה להסתדר. למה? דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים, שהיה את העבודה זרה, ומה שהחליף אותם זה הנצרות והאסלאם. הסיבה לזה היא שהעמים לא מוכנים לקבל את רצון השם, כמו שהוא, נתגלה. אז יש להם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד ששמו לא אחד. זאת אומרת, יש כל מיני אלילים. אתה יכול לבחור את מי אתה עובד. אז את הקדוש ברוך הוא ציווה מה שהוא רוצה את עם ישראל, אבל אנחנו עובדים למישהו אחר, אז זה לא תקף. אז שם השם אחד אולי, אבל שמו לא אחד. ואחרי זה הם עברו לשלב הבא של הנצרות והאסלאם, שהוא ממש ששמו אחד. זאת אומרת, כן, אנחנו מקבלים את אנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא, אבל הם לא רוצים לקבל את מה שהוא אומר. אז הם משנים את התכונות שלו, מגדירים אותו אחרת, כמו שמתאים להם. אז הנוצרים יגדירו אותו ככה, המוסלמים יגדירו אותו ככה. ושוב, אז שמו אחד והשם לא אחד. לעתיד לבוא, השם אחד הוא שמו אחד. כן, והמהר"ל מביא את מה שכבר יותר קרוב לקבלה, מצד מה שהגמרא אומרת, שיהיה נקרא ככתבו, זאת אומרת שהיום הוא נכתב בצורה אחת ונקרא בצורה אחרת, וההסבר של זה, אומר המהר"ל, זה מורה כי השם יתברך לגמרי עם עולמו, שזה מה שאנחנו מדברים עליו פה, שיש חיבור מלא בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם החומרי, ולא יהיה נוהג עולמו על פי מנהג הטבע, רק שלא על פי הטבע. אז זה שהשם אחד ושמו אחד. יסוב כל הארץ כערבה, מגבע לרימון, נגב ירושלים, ורעמה וישבה תחתיה, למשער בנימין עד מקום שער הראשון עד שער הפינים, ומגדל חננאל עד עקבי המלך. אז הוא אומר שכל הארץ תיסוב כערבה, זאת אומרת, היא תתיישר כמו ערבה שטוחה, שזה מה שדיברנו קודם. זה התוצאה של רעידת האדמה, אבל התוצאה הזאת היא כבר מתקדמת יותר. כי ברעידת האדמה דיברנו רק על מסתם גיירה, שנוצר פתח מירושלים קדימה ואחורה, מזרח מערב, וצפון דרום נסתם. אבל זה עדיין לא אומר מה קורה להר הבית עצמו. פה יש את השלב הבא, שתיסוב כל הארץ כערבה מגבע לרימון נגב ירושלים, היא כולה משתתחת, גבע זה הגבעה שנמצאת באזור ג'אבה, כן, צפונית לירושלים, ורימון כתוב לך פה שהוא נגב ירושלים, ורעמה וישבה תחתיה, וירושלים עצמה מתרוממת, ויושבת תחתיה, זאת אומרת, עמל במסביר שהרעידת אדמה תעשה את הבקע ככה, שירושלים תתרחק מהר הבית, כי זה מה שכתוב ביחזקאל שיקרה, שירושלים והר הבית לא יהיו מחוברים בכלל. אבל ההסבר פה זה שהיא ישבה תחתיה, זאת אומרת, הר הבית נשאר בנקודה שלו, הוא נשאר בדיוק איפה שהוא היום, רק מתרומם, וירושלים היא זו שזזה ממנו. אז ברמה וישבה תחתיה, למשער בנימין עד מקום שער הראשון עד שער הפינים, ומגדל חננאל עד עקבי המלך. אין לנו עכשיו זמן להתחיל להסתכל על המפה, אבל חלק מהמקומות האלה אנחנו יודעים איפה הם. כן, שער בנימין, שער הפינים, מגדל חננאל, שזה אותו מקום, אנחנו יודעים איפה זה, ובאופן פשוט זה מסמן מקום שהוא לא גדול בכלל, באופן פשוט זה מסמן ממש את המקום שהר הבית בנוי בו היום. הרי הר הבית אז לא היה בנוי על כל השטח שהורדוס בנה, הוא היה הרבה יותר מצומצם, והורדוס הרחיב אותו, באופן פשוט הורדוס הרחיב אותו לפי מה שכתוב פה, זאת אומרת, משער בנימין עד מקום שער ראשון לשער הפינים ומגדל חננאל, זה מה המשמעות שהר הבית מתרחק מירושלים, שעם ישראל לא חוסם לעמים את הדרך להר הבית. זאת אומרת, המפגש עם הקדוש ברוך הוא הופך להיות ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, ועם ישראל לא סוגר אותו. גם בבית ראשון עם ישראל כמעט לא סגר, זאת אומרת, הר הבית היה כמעט נפרד מירושלים, רק לא לגמרי. בבית שני הוא כבר היה מוקף כמעט לגמרי בירושלים. ובבית שלישי הוא אמור להיות נפרד. זאת אומרת, העמים יכולים להגיע, זה מתבטא גם בחצרות של בית המקדש. שבמשכן אין חצר נוספת בכלל, בבית המקדש השני, הראשון והשני, יש חצר מקדימה רק, ובבית המקדש השלישי החצר מקיפה משלושה כיוונים. שהחצר השנייה מציינת את הקשר עם הגויים. זאת אומרת, הגויים יכולים להגיע לכל הצדדים של בית המקדש, לשלושה צדדים לכל אופן. אז עכשיו, הגבע ורימון, זה לא סתם הגבעה, מאיפה הגיע רימון? הגבעה של בנימין, שהם דומים לסדום, לכן זה קשור מאוד לפה, הם עשו מעשה שדומה לסדום, אחרי שעם ישראל פגרו בהם, ה-600 הנותרים שנותרו מבני בנימין, ברחו לסלע הרימון, והיו שם 4 חודשים, זאת אומרת, שם הם חזרו בתשובה, ושם, לשם לקחו אותם להביא להם את הנשים שלקחו בשבילם. אז התיקון של הגבעה היה בסלע הרימון. לכן תיסוב כל הארץ כערבה מגבע לרימון, זאת אומרת, כל הארץ תוכל לתקן את עצמה, כמו שהגבעה תקנה את הרימון, סדום לא תקנה את עצמה, סדום נחרבה, אבל עכשיו יהיה תיקון, כמו שבגבעה יש תיקון ברימון, גם בסדום יש תיקון, אני אגיד את זה בשתי מילים, כי אין לנו זמן, אבל יש הבדל מאוד משמעותי, אנחנו נראה את זה תכף, יש הבדל מאוד משמעותי בין החוטאים של עם ישראל לחוטאים של הגויים, עם ישראל שהוא חוטא הוא אידיאולוג, אנחנו רואים את ההבדל הזה בזה שעם ישראל לא קיבל את הנבואות של הנביאים, ושאליהו עצר את השמיים, הם לא חזרו בתשובה, זאת אומרת, עם ישראל, אתה לא יכול להפחיד אותו. מי שחוטא בעם ישראל עושה את זה אידיאולוגית. ומי שחוטא אצל הגויים עושה את זה מתועלת אישית. ולכן ננווה, ברגע שיונה מגיע, אז הם חוזרים בתשובה. כמו שהגמרא אומרת שהם קרבי תשובה, למה הם קוראים קרבי תשובה? כי הם מראש עבדו את האלילים שלהם רק כדי להשיג רווחים. אז אם אומרים להם שהם יכולים להפסיד עכשיו, אז הם ישר מתיישרים, כי הם רוצים את הרווחים שלהם. זאת אומרת, הם חושבים רק על עצמם. עם ישראל לא חושב על עצמו אף פעם. הוא כל הזמן מנסה לתקן את העולם. אז מי שחוטא בעם ישראל הוא מי שננסה לשנות את העולם בהתאם לזה, הוא אידיאליסט. ולכן לעתיד לבוא, לא יישאר בעם ישראל אף אחד שיעבוד את הקדוש ברוך הוא רק מיראה. זה לא הגיוני לעם ישראל, כי עם ישראל הם אידיאליסטים, הם לא יעבדו את הקדוש ברוך הוא מיראה, הם יעבדו את הקדוש ברוך הוא רק מאהבה. אז לכן כל עם ישראל ימצא את התיקון שלו בתוך זה. ולכן לסדום של עם ישראל, לגבע בנימין, היה תיקון כבר אז. כי יש לעם ישראל את היכולת לתקן אפילו מקום כמו סדום, כי זה הכל אידיאולוגיה, ברגע שתשנה את הראש אתה יכול לשנות את האידיאולוגיה. אבל אצל הגויים לא היה תיקון למקום כמו סדום, כי זה לא אידיאולוגיה, זה הכל תועלת חומרית, ואם ייצרנו מקום שהוא רק מרוויח, אז זה לא יכול לקבל תיקון, אז לכן היה צריך להחריב אותה. ולכן לעתיד לבוא, כמו שנראה מיד, הגויים, החוטאים שלא יסכימו לקבל את מלכות השם, יעבדו את הקדוש ברוך הוא מהירה, הם לא יגיעו לעבודה נאהבה, יעבדו מהירה, כי זה המדרגה הגבוהה שלהם. אז כל הארץ זה תוקן כמגבע לרימון. אז אני רק מעיר שהמקומות האלה הם לכאורה אותו מקום שהר הבית היום בנוי עליו, זאת אומרת שהורדוס הגביה, ויכול להיות שהורדוס הגביה את זה בגלל הפסוקים האלה, כי בבית שני ראינו שעשו הרבה דברים מעין בית השלישי, כמו שבנו חלק מהדברים לפי המקדש של יחזקאל. אז יכול להיות שהורדוס בא להגיד שעכשיו זה כבר בית שלישי, והוא בנה את האזור שהם הכירו אותו טוב, הוא בנה אותו והרים אותו, רעמה וישבה תחתיה. בירמיהו יש קצת יותר גדול, יש שטח קצת יותר גדול שמתואר. כתוב, הנה ימים באים נאום השם, ונבנתה העיר להשם ממגדל חננאל שער הפינה, שזו אותה נקודת ציון, ויצא עוד קו עמידה נגדו על גבעת גרה ונסב גואטה, שזה כנראה עוד אחורה לחומה השנייה של בית שני, וכל העמק הפגרים והדשן וכל השדמות עד נחל קדרון, זאת אומרת שזה עד אמצע נחל, עד התחתית של נחל קדרון, לא כמו היום, עד פינת שער הסוסים מזרח, השער הסוסים הוא שער יותר דרומי מאשר שער בנימין, קודש להשם לא ינטש ולא יארס עוד לעולם. אז כנראה שיש לנו עוד התרחבות לעתיד לנו. פסוק י' א', וישבו בה וחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח. זאת אומרת, עכשיו, אתה אומר, מה עם עם ישראל? אם ירושלים מתרוממת, מה הרעיון שירושלים מתרוממת? ציינו כאן איזה כמה שלבים. אמרנו שהאדמה רועדת ויש אור ואז מים, מה הרעיון שירושלים מתרוממת? אחרי שכל העולם קיבל את האור של הקדוש ברוך הוא ואת המים מבפנים, אז ברור לכולם שירושלים היא הנקודה הגבוהה בעולם. זאת אומרת, זה, לשם צריך לשאוף, ורק לשם צריך לשאוף. אז היא גבוהה מעל כולם, היא מכובדת מעל כולם. אז תגיד שירושלים מנותקת מעם ישראל, כמו שאמרנו שירושלים היא מתנתקת גם מהר הבית, אז תגיד שעם ישראל בעצמו אין לו נגיעה יותר להר הבית. זה מקום גבוה כזה רוחני, לאף אחד אין נגיעה. תשובה לא. וישבו בה, עם ישראל יושב בירושלים עצמה שהתרוממה, עם ישראל עצמו התרומם למדרגה שהיא מעל העמים, הוא לא באותו מקום כמו עמים, כל הארץ כערבה מגבע לרימון, אבל עם ישראל הוא גבוה. וחרם לא יהיה עוד, כן? אין צורך עוד להחרים דברים, חרם זה שמשהו מובדל מהעולם הזה להיות לקודש. אז לא צריך להבדיל שום דבר מהעולם הזה יותר כדי שיהיה קודש, כי הכל קודש. ישבו ירושלים לבטח, ממילא אין מלחמות, וכתתו חרבותם לעתים, כי אף אחד לא נלחם על שום דבר, האידיאולוגיה ברורה, הכל ברור, וישבו ירושלים לבטח. עכשיו אנחנו חוזרים אחור, עד עכשיו הסברנו את התהליך, כי מה שהיה באמת מעניין אותנו בכל הסיפור של המלחמה, שהקדוש ברוך הוא יצא ונלחם בגויים ההם, זה איך הוא ישנה את העולם, מה הוא הולך לעשות לעולם. מה קרה לגויים האלה, הרבה פחות מעניין אותנו. אבל כיוון שסיימנו להסביר את התהליך הזה, אז חוזרים אחורה להגיד, אז מה קרה לגויים? עכשיו אנחנו יכולים להבין מה קרה להם. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבאו על ירושלים. מה זה וזאת? מה שאמרנו קודם. התהליכים שציינו של רעידת אדמה ואז אור ואז מים ואז התרוממות של ירושלים על פני כל הארץ, זה התהליכים שקורים בזעיר אנפין לכל התהליכים שקורים בקטן לכל האנשים האלה. כל הגויים שבאו להילחם על ירושלים, המגפה מבטאת בדיוק את זה. המק בשרו, זאת אומרת, הצד החומרי שלו נרכב, שזה מול הרעידת אדמה. אז כל הצד החומרי משתנה, אז גם הצד החומרי האישי של האנשים נרכב, והוא עומד על רגליו. ועיניו, תימכנה, עומד על רגליו מול, ועמדו רגליו על הר הזיתים של הקדוש ברוך הוא, אז הוא עומד על רגליו. ועיניו תימכנה בחורן, מול האור האלוקי שמגיע, היום שהוא להשם, לא יום ולא לילה, עיניו תימכנה בחורן, הוא לא מסוגל לראות את האור הזה, אבל גם אין לו כבר משהו אחר לראות, כבר אי אפשר לראות משהו אחר. אם אתם זוכרים מה שדיברנו לפני שני פרקים, וכל סוס העמים מכה בעיוורון, ולשונות תימק בפיהם מול המים החיים שיוצאים מירושלים, שזה התורה, אין לו יותר אידיאולוגיה להגיד, הכל ברור, לשונות תימק בפיהם. ומול זה שירושלים מתרוממת, והשם אחד ושמו אחד, אז מה יקרה להם? והיה ביומאות תהיה מאומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. זאת אומרת, הם מפורדים, לתאווה יבקש נפרד. השם אחד ושמו אחד, ומתגלה שהם מפורדים, ולכן החזיקו איש יד רעהו. זאת אומרת, כל אחד להחזיק יד, המשמעות של זה, יש להחזיק ביד, ויש לחזק יד. לחזק יד, הכוונה שאתה תומך במישהו. להחזיק, כן, שאתה מסייע לו. להחזיק ביד, הכוונה שאתה מסייע לו בצורה שלא יכול בלי זה. אז הם רוצים לעזור אחד לשני. נחזיקו איש יד רעהו. אבל ועלתה ידו על יד רעהו. יד שעולה, הביטוי של זה בתנ"ך זה שזה מתגבר. כל אחד מתגבר על השני. זאת אומרת, הם אומרים, אני רוצה לעזור לך, אבל מתגלה שכל אחד רוצה משהו אחר לגמרי, ולכן הם נלחמים אחד בשני, שזה מה שרואים בהרבה מקורות של גוג ומגוג, שתהיה חרב איש ברעהו. זאת אומרת, הם לא יכולים יותר, ולכן הם נלחמים אחד בשני, הם לא רואים יותר עין בעין, שזה ממש דומה למה שקרה לדור הפלגה. שכיוון שהם נלחמו בקדוש ברוך הוא בגלוי, אז הקדוש ברוך הוא בלע לצפתם שלא יבינו איש שפת רעהו. אז זה מה שקורה גם כאן. כן, דבר דומה מאוד המדרש אומר, מה הקדוש ברוך הוא עושה להם עם הרוב, עומדים על רגליהם ופורע מהם, שנאמר זאת יהיה המגפה וגומר, עמק בשרו ועומד על רגליו, אותם הרגליים שרצו לעמוד מגדי, עמק בשרו ועומד על רגליו, אותם העיניים שמסתכלות למעלה ועיניו תימקנה בחורן, ואותו הלשון שאמר על השם, הוא שונות עם הגבפים. אז זה הכל ביטוי של מידה כנגד מידה, וגם יהודה תילחם בירושלים. כן, זה כבר פגשנו, שיהודה נלחמת בירושלים, שיש לזה שתי משמעויות. האחד, שיהודה נלחמים נגד ירושלים, כי יש בתוך עם ישראל עצמו חלק שלא מוכן לקבל את זה. והשני, שיהודה תילחם בירושלים, זאת אומרת, הגויים יכריחו אותם לבוא להילחם בירושלים. אז היהודה שנלחמים בירושלים, הם לא נפגעים. להם אין את המגפה הזאת, בגלל שאצל עם ישראל הכל אידיאולוגי. ולכן זה חלק מהחשבון הכולל. ולכן גם יהודה תילחם בירושלים, והוסף חלק כל הגויים סביב. זהב, הכסף ובגדים, לרוב מאוד, זאת אומרת, אוספים, דווקא בגלל שהם חלק מתוך המחנה שם ממול, הם אוספים את השלל בשביל עם ישראל. זאת אומרת, החלק שהצטרף אל הגויים, במובן מסוים, או שהגויים הכריחו אותו לבוא איתו, כמו שהמפרשים אומרים בסופו של דבר, הוא זה שגם אוסף את השלל בסוף. מכניס את השלל חזרה לירושלים, מול וחולק שלך בקרבר שיש בהתחלה. וכן תהיה, מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור, וכל הבהמה אשר יהיה במחנות העמק המגפה הזאת. אז פה קצת קשה לנו, מה אכפת לנו מהסוס, הפרד, הגמל והחמור? גם פרטו את זה כאן, הסוס, הפרד, הגמל, החמור. וגם, למה שעם ישראל לא ייקח אותם שלל גם כן? למה שלהם מגפה? וגם למה הפרידו את זה מהמגפה של האנשים? זו אותה מגפה. אלא שכאן כנראה מדובר על עקרונות. הרי את הסוס כבר פגשנו. הסוס זה התהליכים של, שהמלכויות מובילות. התהליכים הכלל עולמיים בזכריה היו סוס כבר כמה פעמים. ואת החמור גם פגשנו, אני ורוכב על חמור, על החומריות הפשוטה. אז נשאר לנו כאן רק הפרד והגמה להסביר. אז יש כאן לכאורה תהליך, אני אתחיל אותו מהסוף להתחלה. הנקודת מבט של הגויים מתחילה מהחמור, מהחומריות. קודם כל אתה מסתכל על העולם הזה במבט חומרי. עוברת לגמל, לגמול, הכוונה שאתה עושה משהו ומקבל תוצאה. או שכנגד תוצאה שנתנו לך, אתה עושה משהו בחזרה. אתה גומל בחזרה. אז כשהמבט הוא חומרי, הגויים מנסים להבין את הצד הרוחני של העולם רק במבט של לגמול. זאת אומרת של, אם אני רוצה גשם למשל, איך אני משיג אותו? איך אני משכנע את האל להביא לי גשם? יקריב משהו כזה, משהו כזה. אז זה הצורת חשיבה שלהם. והצורת חשיבה הזאת מובילה לפרד, לנפרדות, זאת אומרת, או לנקודת מבט של שניים על העולם, שיש אל טוב ואל רע, יש חומר ורוח, זאת אומרת, אין שום דבר אחדותי. האלילות היא תמיד מופרדת, וגם הנצרות והאסלאם לקחו את זה איתם קצת הלאה. ומזה נובעים הסוסים, זאת אומרת, מזה נובעים התהליכים העולמיים. כל התהליכים הכלל עולמיים שמובלים בעולם, הם נובעים מנקודת המבט הזאת, ולכן הם מובילים למקומות רעים. ובאותה מידה שהאנשים יהיה להם את המגפה הזאת, היא תהיה גם לכל אלה. זאת אומרת, גם כל אלה יצטרכו להשתנות. עכשיו, איך זה מתבטא השינוי שלהם? זה הפסוקים הבאים. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים. ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. קודם כל צריך לשים לב שכתוב כאן למלך, לא למלך. כי לעתיד לבוא יש רק מלך אחד. כשאנחנו אומרים למלך ביה ידיעה, אנחנו מתכוונים למלך שהוא המלך. יש הרבה מלכים, אבל הוא המלך. זה המלך שלי, או זה. אבל כשלעתיד לבוא יש רק את הקדוש ברוך הוא, אז זה למלך. זאת אומרת, לא צריך להתחרות עם אף אחד. אז הם באים להשתחוות ולחוג את חג הסוכות. למה דווקא חג הסוכות? כי חג הסוכות הוא חג של החומריות, חג האסיף, שאוספים את כל החומריות הביתה, ומבקשים על הגשם לשנה הבאה. אז זה הנקודה שהגויים מבינים בה. הם לא מבינים שום דבר בפסח או בשבועות, לא ביציאת מצרים ולא במתן תורה. אסיף הם מבינים. זאת אומרת, שאוספים את החומריות. אז זה החג שהם חוגגים. לכן גם היום אנחנו מקריבים, כשבית המקדש בנוי, מקריבים 70 פרים בשבילם. אז לעתיד לבוא, מצטרכו כולם לבוא לחוג את חג הסוכות. זה נקודת המבט של הגמול שלהם. זאת אומרת, עד עכשיו הם הבינו שכדי להשיג גשם, נגיד, צריך להתפלל לאיזה אליל, להקריב לו איזה קורבן. עכשיו הם מבינים שהעולם בנוי ככה. זאת אומרת, אם אתה רוצה חומריות, זה אנשים שעובדים מהירה, כן? זה הגויים של גוג ומגוג, עובדים מהירה. אם אתה רוצה חומריות, תלך לקדוש ברוך הוא, תחוג את חג הסוכות, ותקבל גשם. ולכן, והיה אשר לא יעלם את משפחות הארץ אל ירושלים, להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה גשם. זה עבודה מהירה גמורה, זאת אומרת, אלה שמגוג ומגוג שלא קיבלו עד עכשיו, הם מקבלים רק מהירה. ומשפחת מצרים לא תעלה ולא באה, ולא עליהם. היא המגפה אשר יגוף אדוני את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות, יש שני פירושים עקרונים המפרשים, או שמשפחת מצרים לא תעלה שהם לא צריכים גשם, אז ולא עליהם, אז גם לא, הנילוס לא יהיה להם, אז לא ירדו גשם במקורות הנילוס, ולא יהיה, לא יהיה להם, עדיין לא יהיה להם מים. וזה תהיה המגפה, המגפה של הגשם תהיה המגפה הזו. אפשרות שנייה, זה שאם משפחת מצרים לא תעלה, והיא לא צריכה גשם ולא עליהם גשם, אז תהיה להם את המגפה שהיא גופה שם את הגויים. המגפה ההיא של עמק בשרות תהיה להם עוד פעם. ואז אומר המלבים, זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת אומרת, אם מצרים לא יעלו, אז כל הגויים יקבלו את המגפה הזאת ולא את הגשם, כי כבר יחד עם מצרים. ביום ההוא, יהיה על מצילות הסוס קודש של אדוני, והיה הסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח. זאת אומרת, יש כאן את מצילות הסוס, הסוס זה הסוס שאנחנו מכירים, זה התהליכים העולמיים. והגמרא אומרת, על מקום שהסוס רץ ומציל, מה זה מציל אותה? המילה הזאת לא רגילה, זה מלשון להציל. זאת אומרת, התהליכים העולמיים יהיו כולם קודש להשם. בכל העולם. אם יהיה תהליכים כלל עולמיים, זה קודש להשם. מה שאנשים פרטיים עושים, לפעמים זה מהירה. אבל אם כל העולם יתאגד ביחד, הם כבר משפחות, הם כבר לא גויים, משפחת מצרים, משפחות הארץ. אם רק משפחות, אם הם יתאגדו ביחד, זה רק בשביל קודש להשם. ובבית המקדש, הסירות בבית השם, הסירים בבית השם, שבהם מבשלים את הקודשי קודשים, יהיו כמזרקים לפני המזבח. כי היום יש לנו הבדל. מה שאנחנו זורקים על המזבח, זה לגמרי לקדוש ברוך הוא. אבל מה שהכהנים אוכלים, זה רמה אחת מתחת לזה, כי הכהנים נהנים. זאת אומרת, לא, זה הנאה החומרית ברמה של בית השם, תהיה לגמרי כמו שאדם נותן את זה לקדוש ברוך הוא, זה לא יהיה הבדל בין מה שאדם אוכל לבין מה שהוא נותן לקדוש ברוך הוא. וברמה פחותה מזה, והיה כל סיר בירושלים וביהודה, זאת אומרת, לא בבית המקדש, קודש להשם צבאות. זאת אומרת, הכל יהיה לקודשים קלים, ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם. זאת אומרת, יש גם שיתוף של כולם ולא נפרדים אחד מהשני. כולם מבשלים באותם סירים, והכל קודש להשם. זאת אומרת, כל האוכל בתוך ירושלים הוא להשם. כל מי שמגיע לירושלים מגלה אחדות מלאה של קודש וחול, ולא יהיה כנעניות בבית אדוני צבאות ביום ההוא, זה הצד של החומריות הנפרדת. החומריות, הפרד שציינו קודם, החומריות הנפרדת לא קיימת יותר בכלל, אין כנעניות, כי הכנענים זה היה צורת המבט שלהם, כמו שאמרנו שהם עבדו את העבודה זרה הכי חמורה, וזה כבר לא יהיה בכלל. זאת אומרת, החומריות הנפרדת אין בכלל, את הפרד, הגמול מגיע מללכת לחוג את חג הסוכות, הסוס הוא קודש להשם, מצילות הסוס הוא קודש להשם, והחמור, החומריות היא מכוונת לקדוש ברוך הוא, אסיר לירושלים וביהודה, ברמות שונות, לירושלים וביהודה קודש להשם, ובבית השם כמזרקים לפני המזבח. עד כאן שאלות.